ערב טוב לכולם. הדברים שנאמר היום יהיו למעשה גם בשבועות הקרובים חוליות השלמה הן להרצאות על ספר שופטים והן להרצאות על ספר שמואל, על דוד המלך, על שלמה המלך, והנושא הסתובב סביב מגילת רות, כהכנה גם לחג השבועות. שבוע שעבר דיברנו על חוכמת שלמה ועל אישיותו של שלמה, וכל הדברים שאנחנו מדברים פה ודיברנו שם כפופים למעשה להרצאת המבוא שנתנו על הנושא של חטאי ראשונים, והדברים נאמרו ביחס לקולות שנשמעים מפעם לפעם מפיהם של אנשים שלא היו איתנו לאורך כל הדרך, שלפעמים הדברים לא נראים כמתאימים בפשוטו של מקרא, לפעמים מתוך פשוטם של מקראות האישים התנ"כים נראים אחרת ממה שאנחנו מסרטטים אותם כאן. והאמת היא פשוטה, שזאת למעשה המטרה שלקחנו לעצמנו בתחילת שיעורי התנ"ך, להראות שהדרך היחידה לראות את פשוטו של מקרא זה דרך המשקפיים של חז"ל, והם פשוטם של מקראות, ואני משוכנע למעלה מכל ספק אפשרי שאם היה לנו אפשרות לראות את הדברים כפי שהם במקומם, הרי כמה שאמרנו והעמדנו דברים על דיוקם ביחס לגדלות אישיותם של האישים האלה, עוד לא עשינו אפס קצהו, ואנחנו צריכים רק להתפלל שכשנבוא לבית דין של מעלה לא יתבעו אותנו על כך שהנמכנו קומתם. בוודאי שלא נוכל לצפות על כך שהם יצאו לקראתנו בגלל שפדינו אותם מההבלים שמורים לתנ"ך חסרי ידע מינימלי בתנ"ך מילאו את ההמונים בכל מיני ידיעות שאין ביניהם לבין האמת ולא כלום. ואם אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על גדלותו של שלמה המלך, לא נגענו באפס קצה של גדלותו, גם על פי פשוטן של מקראות. משום שאם דיברנו בשבוע שעבר על ניתוח מדויק, עד כמה על ידיעה שיש פה דברים מדויקים, ועל ניסיון לנתח מעט מהם, על מה שהסימני הדרך שנתן לנו הנביא, שחוכמת שלמה גדלה מכל חוכמת בני קדם, מחוכמת מצרים, ויחקה מכל האדם, מאיתן האזרחי ומהימן וחלקול ודרדה, וניסינו לפענח את המושגים, ובאמת דיברנו דברים קצת עמוקים ממה שאנחנו רגילים תמיד, ואני מקווה שזכינו להבין שאין אנו מבינים אותם. כל הדברים האלה כתובים במקראות, משום שזה כתוב במילים ויחכם מכל חוכמה ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת קדם. וכשאדם מסתכל על המושג הזה, כשאדם מסתכל על המושג חוכמת מצרים, כשאדם מסתכל על המושג איתן האזרחי, יש פרק שלם בתהילים איתן האזרחי שמדבר על אברהם אבינו, כשאדם מסתכל על משה רבינו, מסתכל על זה באספקלריה הכללית של לא קם בישראל נביא כמשה, ובכל זאת כתוב פה ויחכם יותר מהימן שנאמר עליו בכל ביתי נאמנו, הרי הדברים מתלבשים בעד עצמם. ועוד נדבר בהרחבה על העניין של שלמה המלך, שנשב היטו או לא היטו את לבבו. כמובן שלא היטו את לבבו, הרי כתוב שם בסך הכל שלא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו, זה היה הפגם של שלמה. אחרי שכתוב שהיטו את לבבו, כתוב ולא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו, ואם באמת היה מדובר שהוא עבד עבודה זרה כפי שנראה לאלו שחושבים שכך נראה בפשוטו של מקרא, אז מה זה לא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו, כשבזמן שהוא היה צריך להיחשב ברשימה אחת עם מנשה וירובעם ואחאב? אלא מה, היה שם איזה פגם ואבק של חטא, וכבר הגדרנו שבוע שעבר מה היה האבק של חטא. והאבק של חטא היה שהוא הכניס את עצמו לניסיונות הללו, ולמרות שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום, הרי הוא לא היה צריך להכניס את עצמו לניסיונות הללו, וזה התחיל החטא וזה נגמר החטא. במיוחד אם נצרף לזה שמתוך גדלותו העצומה של שלמה המלך, הוא ראה שלא יקרה מה שהתורה מאיימת שאכן כן יקרה, ובאמת לא קרה, ובכל זאת הוא לא זכה להגיע לשלמות שצריך היה להגיע, ומכל מקום הוא נשאר אותו השלם שעדיין ויחכם מכל האדם. ושלמה המלך נושא 1,000 נשים, 700 נשים, 300 פילגשים, או להפך 300 נשים, 700 פילגשים. וכל אחד מבין שברגע שמדובר על 1,000, אז לא מדובר על דבר סתמי. איך זה הגיע לאלף? אם באמת כפי ששוטים יחשבו שהוא ראה נערה להתחתן איתה, או כמו שקצת פחות שוטים יגידו שזה היה מנהג מקובל ליצור יחסים דיפלומטיים בין המדינות על ידי שהוא נושא את בנות המלכים שלהם. אבל איך זה הגיע לאלף? איך זה הגיע לאלף? איך הוא הגיע בדיוק לאלף? למה הוא נעצר באלף? ואם זה היה 857, אז היה רע. איך קרה הדבר? איך המספר העגול הזה? אנחנו כבר התרגלנו שמספרים עגולים בתנ"ך באים ללמד מושגים, פשוט מושגים. ובמיוחד כשהאלף הזה מתחלק ל-700 ו-300, כשכל 10 מתחלק ל-7 ו-3, יש 10 ספירות בקבלה, 3 ראשונות ו-7 תחתונות, כל 10 מתחלק ל-3 ו-7. המודל של האלף נשים של שלמה מתחלק בדיוק לפי המודל המקובל של 3 ו-7. האם דבר כזה יכול להיות במקרה? מצד אחד מדגישים ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים, ומצד שני מדגישים שהוא נשא את בת פרעה. מה העניין הזה של מצרים ופרעה? ראינו בשבוע שעבר ששלמה המלך היה האדם הגדול בענקים שראשו שוטט בכל הארץ כדי לקלוט את ניצוצות הקדושה מכל פינה ופינה שנמצאים בעולם. כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא עשה לצורך הטוב, גם הרע בעולם נוצר לצורך הטוב, גם אומות העולם נוצרו לצורך הטוב. מכל עם ועם, מכל מדינה ומדינה יש מה להפיק, יש אפשרות לקחת מכל תומעה את הנקודה הפנימית שלה ובו זמנית לפרק אותה מנשקה ולהוציא יקר מזולל. וזה מה שרצה שלמה המלך לעשות בכל העולם. הוא סרק את כל העולם, הוא סרק את כל העולם, הוא סרק את כל העולם באוניותיו, הוא סרק את כל העולם לחפש את כל אותן בחינות שאפשר לצרף אל העולם שלו השלם שבארץ ישראל, ולהביא את כל העולם כולו לשלימותו. במסגרת הזאת הוא גם כן נשא את אותם אלף נשים שהוא כמובן גייר אותן, תוך מחשבה עמוקה וידיעה עמוקה מי היא בכל אומה ואומה שמסוגלת להביא איתה את התמצית של העם כולו. ולמעשה עוד נדבר על הדברים הללו בעומק ונראה את הדברים, ודיברנו על הדברים ורמזנו עליהם בסדרת ההרצאות שנתנו בזמנו על שמשון הגיבור, ששמשון הגיבור גם כן היה מעין אותה נשמה, מעין אותה תכלית, מעין אותה מטרה, והראינו את הדברים והוכחנו את הדברים בזמנו על שמשון מתוך פשוטם של מתראות הכל. ומעבר לזה, דיברנו שבוע שעבר שתקופת שלמה הייתה מעין אחרית הימים, כל ישראל בארץ ישראל, איש תחת גפנו ותחת עינתו, שלום, ומכל העולם באים לשמוע את שם חוכמת שלמה, כמו שכתוב בנביא בישעיהו פרק י' בהושע ובעוד מקומות על אחרית הימים. אתם תגידו לי איפה פסוק, אני צריך להיות בישעיהו י' אמור להיות, רק זה לא נמצא משום מה, שמכל העולם כולו יגידו נחו ונעלה ציון ונראה מדרכיו ונלמד מאורחותיו. איפה זה? פרק ב', יכול להיות, כן, ישעיהו פרק ב'. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא בגבעות, ונעו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, זה חיפשתי, ויורינו מדרכיו ונלכה מאורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אלה הפסוקים שחיפשתי, תודה. בכל אופן, ישעיהו פרק ב' מתארים כיצד באחרית הימים האור שיצא מירושלים יהיה כל כך גדול שמכל העולם יבואו לראות מה קורה, מה קורה בירושלים, מה יש ללמוד. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה מה שהיה כבר לעולמים בתקופת שלמה, מכל העולם באו לשמוע את חוכמת שלמה. את מה? איך ששלמה סלל כבישים, איך ששלמה בנה בתים, את הריביירה ששלמה בנה, את הקזינו ששלמה בנה. מה באו לראות? באו לראות את חוכמת שלמה. מה הייתה חוכמת שלמה בסך הכל? מה, הוא היה פרופסור למתמטיקה? מה, הוא קיבל פרס ישראל בזיאולוגיה, בבוטניקה? חוכמת שלמה הייתה תמצית חוכמה שהוא קיבל בנבואה, לב שומע להבין, לב שומע להבין, לשפוט את העם הזה. על פי איזה משפט שלמה שפט את העם הזה? פשטות על פי משפט של תורה, בפנימיות, כפי שאמרנו, והריחו בירת השם. שלמה רצה לשפוט ושפט בלי עדים ובלי התראה, כמו מלך המשיח. והריחו בירת השם, בירת השם, זה הכוח של שלמה. באו לראות אדם ירא אלוקים. הן יראת השם היא חוכמה, את זה באו לראות מכל העולם. מלכת שבא מגיעה, היא אומרת שמה שהיא שמעה זאת כאין לך אפס לעומת מה שהיא ראתה על חוכמת שלמה השלם שבאנשים. ובאמת תפקיד של עם ישראל להביא שלמות על כל העולם ולהביא מכל העולם את כל מי שצריך לבוא. מצד אחד קשים גרים לישראל כספחת, ספחת זה מחלת אור כזאת שמשהו נספח אל הבשר ולא אל האור ולא מתערה בו. גירים שאינם מתערים בתוך העם היהודי כמו הורדוס קשים כספחת. ובאמת כשדיברנו על מלחמת המפרץ אז דיברנו על כך שבעיצומם של הפסוקים שמדברים על מסע בבל, על כל מה שיקרה וקורה וקרה בבבל, אז כתוב שם כי ירחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל וניחם על אדנתם ונלווה הגר עליהם ונספחו אל בית יעקב ולקחו עמים והביאום אל מקומם והתנחלו בית ישראל על אדמת השם. כפי שאנחנו רואים בדיוק בימינו כל מיני גויים למחצה, לשליש ולרביע נספחים אל העולים, כך שאתה כבר לא מוצא את ידיך ואת רגליך בתוך הבלגן הזה. אבל מצד שני יש צורך להביא גיירים שמלכתחילה נועדו להיות חלק מהעם היהודי. גדולי ישראל, גדולי ישראל, עמודי התורה, הם צאצאי גיירים. רבי עקיבא, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק. שמעיה ואבטליון, רבי מאיר, מבני בניו של נירון קיסר. שמעיה ואבטליון, מבני בניו של המן. אונקלוס הגר עצמו ו דוד המלך, רות המואביה. ממואב מגיעים הניצנים של משיח השם. פשר התופעה היא, הרי אדם הראשון הכיל בתוכו את הצופן הגנטי הפיזי והרוחני של כל ההיסטוריה כולה ושל כל העמים כולם. ברגע שאדם הראשון חטא, התערבב הרע בכל אותו הצופן הגנטי, נפרץ, התערבב הרע בכל רחבי הצופן הגנטי, ורסיסי הנשמה של אדם הראשון, שהם הם הנשמות של כל העולם כולו לאורך כל ההיסטוריה של כל המין האנושי, התחלקו, כפי שרבי יהודה לוי בספר הכוזרי אומר, לקליפה ולסגולה. והתחיל תהליך של בירור, בירור קשה מאוד. הבל הכיל בתוכו את זרע הסגולה וקין קליפה. הבל נרצח ושת נולד תחתיו כשהוא מכיל בתוכו את זרע הסגולה. קין כולו קליפה כמעט, אבל צריך לזכור שיש חש מטיל מתכת שמעורב בו מעט זהב והרבה ברזל. אתה מכניס אותו לקור, הרי במכת הצירוף הראשונה אתה מקבל שני מטילים, מטיל זהב ומטיל ברזל. בזהב מעורבים סיגים ובברזל עדיין יש פירורי זהב. כעת צריך לעשות שתי פעולות, צריך להמשיך ולצרוף את הזהב ולהוציא את הסיגים עד שיהיה זהב טהור ומזוכח, ולהמשיך לקרצף את הברזל ולהוציא משם את פירורי הזהב. וזה מה שקורה במהלך ההיסטוריה. קין אמנם רובו ככולו קליפה, אבל בכל זאת משהו ממנו נשאר, כל כולו נכחד במבול. מי שנשאר במבול זה רק מבניו, מבני בניו של שט, נוח, אבל בכל זאת אשתו של נוח, נעמה, היא מצאצאי קין, כך שגם מקין נשאר. ושם חם ויפת שנכנסים לתיבה ממשיכים את המין האנושי, הרי שם מכיל בתוכו את הסגולה. ומבין בניו של שם המשיך הזיכוך והולך עד אברהם, ואברהם עדיין לא בשיא שלמותו, יש לך את ישמעאל, ויצחק נושא את זרע הסגולה, ועדיין לא בשיא שלמותו יש את עשיו, ויעקב כל כולו סגולה, אני נתתיך שורק כולו זרע אמת וכל בניו שלמים. וכעת מגיע הזמן לרדת למצרים, להצטרף בכור הברזל, עדיין לשייף מתוך הסגולה עצמה, רק את הסגולה שבסגולה שמגיעים לברגלות הר סיני. אבל כפי שאמרנו, גם אצל שאר העמים יש רסיסים שצריכים להצטרף, רסיסי נשמות שצריכות להצטרף במהלך ההיסטוריה לתוך העם היהודי. איך עושים את זה? ישנם שתי שיטות. כשעם ישראל כראוי, על אדמתו, עם בית מקדש, עם אור רוחני עצום ונורא, שמאיר בכל העולם, מכל העולם מגיעים לכאן, מי שצריך לבוא, בא. כשאתה אטרקטיבי מבחינה רוחנית, מי שצריך לבוא, בא. כל כך הרבה מתלוננים על כך שאם מדינת ישראל נניח תיסגר בשבתות, או אם זאת תהיה מדינת הלכה חלילה וחס שהשם לא ייתן, לא יעשה לנו צרות, הרי אסון גדול יהיה לעם ישראל. קודם כל, המטבע הזר היחיד שמגיע למדינה כמעט זה תיירות. איזה תיירים יגיעו? מה יבוא לחפש בו? התשובה היא נכון, מי שלא צריך להגיע שלא יגיע, מי צריך אותו? מי שצריך להגיע יגיע, מי שיעניין אותו הצד הרוחני יגיע, הוא יגיע לראות את הפלא. כל העולם יבוא לראות מדינה בלי בתי סוהר. מדינה בלי בתי סוהר, שוגעים. היה לי שבוע שעבר, ביום חמישי שעבר היה לי אימות בפני כל מערכת החינוך הצהלית, החל מצוערים וצוערות של קציני, של עומדים להיות קציני חינוך שלא נדע מצרות, וחלה באלופי משנה, כל מערכת החינוך הצהלית, כך זה נקרא, יש דבר כזה. בכל אופן, היה במוזיאון ישראל עימות, הביאו נציג של שלום עכשיו ואחד שצריך לייצג את גוש אמונים, ואותי, שאני לא יודע בדיוק מה הייתי צריך לייצג שם, אבל אני מקווה שעשיתי לפחות את המינימום הזה, שהצגתי טוב את עצמי. איך שלא יהיה, הנושא היה דמוקרטיה ושלטון החוק. אז השאלה הראשונה ששאל המנחה הייתה, היה שם מנחה מזקני תלמידי חכמים שבדור, עורך עיתון עת. אז השאלה הראשונה ששאל, מה, איך אני מחנך את ילדיי ותלמידיי? מה הם גבולות האסור והמותר? אז אמרתי לו שאני מחנך את תלמידיי ואת ילדיי שהכל בכל מכל כל מותר. אין שום דבר אסור. אם יתחשק לך לקחת תינוק, לבשל אותו מיץ עגבניות ולאכול אותו, מותר. הכל מותר אם אין אלוקים. יש אלוקים והוא נתן תורה, אז אפשר להתחיל לדבר על אסור. משום שאם אין אלוקים, מי יגיד לי מה אסור ומה מותר? המנחה קפץ על התשובה הזאת כמוצא של על רב, ואומר לי פירוש דבר שחוקי המדינה לא מחייבים אותך. אמרתי לו, ההפך, אותו מקור סמכות שמחייב אותי בכל האסור מחייב אותי גם לציית לחוקי המדינה. ומתפלל לשלמה של מלכות של מלא מוראה, איש את ראהו חיים לאו, נאמר אפילו על מלכות רומי, על מלכות הרשעה. אבל בחומר שאני כפוף לחוקי כל מדינה ומדינה במקום שהיא. והראיה, אמרתי לו, שהציבור, לא בניי ולא תלמידיי ולא חבריי ולא הציבור שאותו אני מייצג, לא, למרות שאנחנו במדינה דמוקרטית, ולמרות שאנחנו כידוע נדחפים לכל מקום, למגינת ליבם של רבים, לכנסת, לממשלה וכדומה, אבל יש מקום אחד שאנחנו משום מה לא נדחפים, בבתי סוהר אין לנו ייצוג. שם הציבור הדתי לא מיוצג, ודאי לא לפי אחוזים, לפי אחוז מספרו באוכלוסייה. והעיר היחידה בעולם שאין בה תחנת משטרה זה בני ברק. אז הוא אומר לי, לפני שיצאתי מהבית הלכתי לניירת שלי והוצאתי שניים שלושה קטעי עיתונות בלי לשים לב בכלל מה אני שם, ושמתי בספר שלקחתי בכל, בדרך רק ראיתי מה לקחתי ליד. אז אומר לי, הרי ידוע על האלימות שממלאת את בני ברק וגם בבחירות האחרונות וכן הלאה. אמרתי לו, ידוע למי ידוע? לך ידוע, לי ידוע אחרת. הוצאתי לו, אמרתי לו, אתה בעיתון מעריב עובד, נכון? אמרתי לו, בוא תראה מה עיתון מעריב כותב. היה לי במקרה, הגיע לידי כתבה שבני ברק זכתה זו השנה השנייה ברציפות בתואר העיר ללא אלימות. בקיצור, התחיל קצת להתבלבל. אז אומר לי, כן, ומה אתה אומר על זה שסטטיסטיקות אומרות שעוד מעט יהיה רוב חרדי בירושלים? אז במקרה היה לי, הנייר השני שהיה לי במקרה, זה היה מודעת בחירות של תנועת רץ שינוי, שמכילה מפת התפשטות החרדים בירושלים, והחרדים מצוירים שם כמו ג'וקים קטנים שחורים, איך שהם מתפשטים, והראיתי את זה לקהל, ואז שמעת מהקהל שריקות בוז על הגזענות הזאת, וכן הלאה. בקיצור, מכל העולם יבואו לראות איך נראית מדינה בלי בתי סוהר, כפי שהקהילות היהודיות היו נראות לאורך כל ההיסטוריה, כששמרו תורה. מכל העולם יבוא לראות איך שעם מתנהל על פי תורה. היה לפני 25 שנה, היה עוד לפני מלחמת ששת הימים, כינוס של כל של מנהלי בנקים, ראשי מחלקות מוניטריות וממשלות בעולם, בלוס אנג'לס, והנציג של משרד האוצר או של בנק ישראל היה יהודי שומר מצוות, יהודי תלמיד חכם, כן? בכל זאת צריך מישהו שמבין בכסף לשלוח. אז הוא נתן שם הרצאה על היובל, על היובל. קם הנציג המצרי באותו אירוע ואמר, צדקו אלו שאמרו, זה היה לפני מלחמת ששת הימים, שהיהודים הם עם חכם. אם לא באתם לעולם אלא כדי להביא שיטה כל כך חכמה כמו היובל, אתם כבר ראויים לתואר הזה. לראות עם שלם שחי אפילו במושגים של היום, לא מדבר על האור שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. זה מה שקרה בתקופת שלמה. מי שבאמת מעניין אותו רוחניות היה מגיע, ומי שמעניין אותו ריביירה ילך לצרפת, מה רע? מי שרוצה קזינו ילך למונטו קרלו, מה רע? מי שרוצה סרטים ילך להוליווד, שם יש יותר. אנחנו צריכים שיבואו רק אלו שצריכים לבוא. אז בזמן שארץ ישראל משדרת את השדר הנכון, לא עיר ללא הפסקה, שזה בניו יורק עושים יותר טוב, באמת יותר טוב, אז מי שצריך לבוא יבוא. בינתיים מי שצריך לבוא לא תמיד בא, מבין אומות העולם גם כן. בינתיים מגיעים כאלה שלא צריכים אותם כל כך, אולי צריכים אותם בשביל מטבע זר, אבל זה עניין שולי. זה מה שהיה בתקופת שלמה, ולכן בתקופה כזאת לא צריך שעם ישראל יהיה מפוזר בעולם. אבל כשהאור דועך ולא מדליקים את הלפיד ולא מאירים את העולם באורה של תורה, וממילא גם נשמות פוטנציאליות שעשויות לבוא אינן מוצאות את הדרך, כי אין להם את הפרוז'קטור שיראה להם את המגדלור, שיראה להם בלב הים האחור של האנושות הנפשעת את פינת האור. ברגע שעם ישראל הופך להיות ממגדלור לנרות קטנים שמאירים רק בדלת אמותיהם, צריך לשלוח את הנרות הללו לכל העולם, וכך מתחילה הגלות לאט לאט. ברגע שהעם התחיל לרדת, מתחילים הצעדים לקראת הגלות. הירידה הרוחנית הולכת בו זמנית עם הידרדרות מדינית, שבסיומה, בשיאה של הירידה הרוחנית, מגיעה גם כן מגיע הכיבוש, מגיע הגלות, ועם ישראל מתפזר בעולם בצורה שלא היה לה אח ורע. וברגע שהאנושות מתחילה להתפזר בעולם, העם היהודי כמו לוויין מתפזר יחד איתם. למה זה? משום שאין שום אפשרות אחרת לקרב, להעיר, להיות אטרקטיבי לאלו שצריכים לבוא. וכך אתה רואה במהלך היסטוריה יהודית, מגיעים אנשים, מגיעים בודדים שאתה יכול לראות אותם, לא מדובר על כמויות, בודדים שמתארים פה ומתארים שם. כן, בתקופת הגאון מבילנה היה גר צדק, הגרף פוטצקי, שהתגייר כאציל פולני, כאציל רוסי, התגייר, ולמרות שהוא רדפו אחריו, בסוף שרפו אותו שם וקברו אותו בעת הקרות של וילנה, וכן הלאה. אנחנו מוצאים אותם לא בכמויות, את אותם יהודים שנולדו נשמות יהודיות בתוך גופות של גויים ומצאו את פורקנם שהתגיירו. אבל ברגע שהיהודים מתפזר בעולם, צריכים לשמור כל זמן שהאור יוצא מארץ ישראל. אין בעיה, מי שמחפש דברים אחרים לא יבוא לכאן, מי שמחפש דברים אחרים לא יבוא לכאן. יש אנשים העונש הכי גדול כתוב בחז"ל, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. עכשיו תבדוק, אם הוא יתיישב שם ללמוד, סימן שהוא לא מנובל. אם הוא מנובל הוא לא ייכנס. אם פגע בך מנובל זה, אומר חז"ל, זה יצר הרע, תמשוך אותו לבית המדרש. יש אנשים שבית המדרש בשבילם זה כמו אבן שואבת. יש אנשים שזה לא מעניין אותם, משעמם אותם, זהו, ככה זה, פה נמדד האדם. אז בזמן שארץ ישראל משדרת את הקדושה, מי שצריך לבוא מגיע. אבל בזמן שארץ ישראל לא משדרת את הקדושה ויהודים מתפזרים בעולם, מי יערוג לך שרק מי שצריך לבוא יגיע? הרי כבר יש קהילות יהודיות בכל מקום. יהודי יפגוש נערה יהודיה, וירצה להתחתן איתה, יגיעו בגלל סיבות לא ענייניות. מה עשה הקדוש ברוך הוא נתן לעם היהודי מין תכונה כזאת שבכל מקום שונאים אותם? הם נרדפים, לא נוח להיות יהודי, לא נעים להיות יהודי, הם שנואים, הם מכוערים, לא יפה להיות יהודי, לא מושך להיות יהודי. ולכן רק אלו שנמשכים בכל זאת, למרות שהעם שמבחינה שכלית ומבחינה רגשית אין שום סיבה בעולם להתגייר, אלה שבכל זאת נמשכים הם גרי הצדק של כל הדורות ההיסטוריים. שלמה המלך בנה לעצמו כיסא, וגם על הכיסא של שלמה עוד מדבר. על יד הכיסא שלו כתוב שהוא שם כיסא לאם המלך. אומרים חז"ל, זו אמא של מלכות. אם המלך זה לאו דווקא בת שבע, אלא זו אמא של מלכות. רות המואביה, שבזמן שלמה המלך כבר הייתה צריכה להיות מאוד מאוד ישישה, כי הרי בזמן האירועים של מגילת רות היא כבר הייתה אישה לא נערה צעירה, כבר יותר קרובה לגיל העמידה מאשר לגיל הנערות, כן? היא כבר הייתה, צריך לזכור שכבר הייתה אחרי 10 שנות נישואין בלי ילדים, ולא כתוב בשום מקום באיזה גיל היא התחתנה, אבל היא ודאי לא התחתנה בגיל 3. אז היא הייתה בסביבות שנות ה-30, כמדומה שבחזר כתוב שהיא כבר הייתה בת 40, רות המואביה. ומרות המואביה עד שלמה המלך יש 6-7 דורות. אז היא האריכה ימים מאוד, כפי שהיו כאלו שהאריכו ימים מאוד. הייתה צריכה להיות בסביבות ה-200 או 180. קורה, יש דברים כאלה. ולאימה של מלכות הוא שם כיסא על ידו, וחז"ל מדגישים את רות כאימה של מלכות. ובאמת אנחנו רואים את התהליך שבארנו זה עתה מתחיל אצל רות ונגמר אצל שלמה המלך. רות הייתה גם כן אחת מאותן נשמות שצריכה לבדות אותן. מאיפה? מהמקום הגרוע ביותר, מעמון ומואב, ממואב, עם שאין כמוהו לריחוק מעם היהודי, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. נשות עמון ומואב כן, אבל עמוני ומואבי לא. דהיינו, העם היחיד, שני העמים היחידים בעולם שנאמר עליהם בצורה כל כך החלטית, מצרים יכולים להתגייר, דור שלישי יכול להם בקהל השם, עמון ומואב לא. ומתוך עמון ומואב יוצאת אותה רות המואביה. וכבר בשלב הזה אפשר להקדים את המאוחר ולומר שהסיבה שעמון ומואב מתרחקים, כל כך מרוחקים, זה בגלל שהיה להם פגם של חסד. הם נעדרי חסד על דבר אשר לא קידמוכם בלחם ובמים. ומתוכם יוצאת אותה נערה שכל כולה חסד, רות המואביה. מגילת רות אומרים חז"ל, אין בה לא ניסים ולא מופתים ולא שום דבר מיוחד. אז למה קוראים אותה דווקא בחג השבועות, שזה יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך גם כן? מגילת רות כל כולה חסד, וגם התורה נקראת תורת חסד, תורת חסד על לשונה. מגילת רות מתחילה עם תיאור התקופה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. יש פה 3 פעמים וי. ויהי בימי, ויהי רעב, וילך איש. חז"ל אומרים כל מקום שכתוב ויהי במגילה זה או לשון צער או לשון שמחה. כל מקום שכתוב ויהי בימי, שזה רק 5 מקומות בתנ"ך שכתוב ויהי בימי, ויהי בימי אמרפל, עשו מלחמה, ויהי בימי אחשוורוש, פורענות של פורים, ויהי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, גם לשון צער. כן, ויהי, איך? ויהי בשלח פרעה את העם, יש שם גם צער וגם שמחה. שמחה לעם היהודי וצער, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. שם זה ויהי, ויהי זה או זה או זה. ויהי בימי יש 5 בכל התנ"ך, כולם לשון צער. וי זה לשון צער. פה אנחנו שומעים 3 וי. אחד ויהי בימי, שזה רק צער. אחד ויהי, שזה לא לשון מוחלטת של צער. ואחד וי. וכשאתה עושה את החשבון, לכאורה נדמה שהסדר הוא הפוך. הרי הצרה הגדולה ביותר שקורית פה היא ש וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. זו הצרה הגדולה ביותר, שמנהיג העם נוטש את הספינה הטובעת ועוזב אותה, היחיד שאפשר להישען עליו, מועמד להיות מלך, קוראים לו אלי מלך. אמרו חזל, למה קראו לו אלי מלך? משום שהוא היה אמר אליי תבוא מלוכה. הוא היה טוען לכתר המלוכה, וכל דור ודור מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל היו טוענים למלוכה. והנחשון בן עמידדב, ולאחר מכן כלב בן יפונה ונוחלי הארץ, ולאחר מכן עתניאל בן כנז שהיה שופט ממלכות בית דוד, ממלכות מבני פרץ, מזרע יהודה. הם היו טוענים למלכות, הם ידעו את זה שהם יהיו מלכים, הרי כתוב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. ובדור הזה הטוען למלוכה היה אלי מלך, גר בבית לחם יהודה. וילך איש מבית לחם יהודה, סתם ככה דרך אגב, המגילה הזאת נותנת לנו את אבן הפינה הראשונה, את כאן השילוח שממנו יצא לדרך, יצאו לדרך האירועים שהביאו למלכות בית דוד. וזה מתחיל וילך איש מבית לחם יהודה. בזמנו נתנו שיעור על דוד ויונתן מחר חודש, ואמרנו שדוד אמר ליונתן שיגיד לאביו, כשאביו שואל אותו איכן דוד, שיגיד לו על נשאל נשאל דוד מימי, יש זבח במשפחה, ללכת לבית לחם. הרי כולנו ידענו שזה לא נכון, הרי דוד לא הלך לא לזבח ולא משפחה ולא בית לחם. והסברנו את זה בזמנו, שכל המאבק בין דוד לשאול היה בגלל ששאול ידע שצריך קודם משיח בן יוסף ואחר כך משיח בן דוד, ויונתן היה מועמד להיות משיח בן יוסף, ולא רצה שאול שדוד יהיה מלך לפני שתפקידו של שאול, תפקידו של בית רחל, נגמר. בא דוד ואומר ליונתן, אנחנו צריכים לבדוק האם באמת שאול גמר עומר לעקור אותי מתפקידי, תגרה אותו. ראש חודש, היום ראש חודש, מלכות בית דוד קשורה לראש חודש, אמרנו בזמנו. הרי בקידוש החודש אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. כתוב בחזל, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה דף כ"ה, שרבי יהודה הנשיא אמר לאחד שתראה את החודש בראש חודש, תגיד תן לי סימן דוד מלך ישראל חי וקיים. ורש"י במקום אומר משום שדוד נמשל ללבנה. ומעבר לזה, בתפילת ראש חודש, שלא בשום תפילה בעולם אנחנו מתפללים ובשרי דוד עבדך האמורים בעיריך אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור, דוד קשור לראש, מלכות בית דוד קשורה לראש חודש. למה? משום שכמו שהראש החודש 28 ימים מגולה בצורות שונות ויום אחד מכוסה וחוזר ומתגלה, כך מלכות בית דוד משלה 28 דורות, מיהודה פרץ עד צדקיהו יש 28 דורות, לאט לאט הלך והתגבר עד בדור ה-15 שזה שלמה המלך, זה היה בשיא, ומשלמה עד הסוף עוד 15 דורות עד השקיעה המוחלטת, ואז נהיה חושך. אבל דוד מלך ישראל חי וקיים, כמו שהירח בכל זאת חוזר ומאיר, כך מלכות בית דוד חוזרת ונוצצת. בראש חודש אומר דוד ליונתן, תלך לשאול ותגיד לו, נשאול נשאל דוד מאיתי ללכת לבית לחם, כמו שכתוב בנביא בהושע שמבית לחם יוצא המשיח, הוא הולך לבית לחם ויש לו שם זבח, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, זבח, אומרים את זה בשבת, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, זבח לא בבצרה, יש זבח במשפחה, אומר במשפחת בית דוד יש זבח. וכל הסימנים הללו שאול ממילא מגיב בהתאם, תגובה שמי שמסתכל על הפסוקים ולא מנתח אותם לא מבין אותם, פתאום דווקא פה שאול מגיב ליונתן ואומר לו, בן אהבת המרדות אתה הולך עם דוד, תדע לך שכל זמן שדוד קיים לא תיכון אתה ומלכותיך, משום שאלה השדרים ששידר לו יונתן לשאול, דע לך בית לחם, דוד לא הלך לבית לחם, דוד מתכונן ללכת לכיוון בית לחם, הוא הולך להיות דוד, הוא הולך להיות מלך, הוא בראש חודש זה מלכות בית דוד, והוא הולך לקראת הזבח הגדול ההוא שאתה לא הצלחת איתו, אתה נכשלת בזבח ההוא עם עמלק ועם אגן. השורש הראשון למלכות בית דוד מתחיל מבית לחם. הילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. אז כשהוא הלך זה היה כולו לא בסדר, אבל בדיוק אותו דבר כמו שהאחים מכרו את יוסף למצרים וזה היה לא בסדר, הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים הללו שמתוכם תצא גאולה, כך גם כאן. וילך איש, חזל אומרים פעמיים כתוב בכל התנך, בעל התורים מביא פעמיים כתוב בכל התנך וילך איש. והיה לך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ומה יצא מזה? משה הגואל מגאולת מצרים. והיה לך איש מבית לחם יהודה, ומה יצא מזה? דוד המלך הגואל האחרון. אלא מה? שיש הבדל גדול בין שני ההליכות הללו. היה לך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה היה מסירות נפש עצומה של עמרם, בזמן שעם ישראל כבר התייאש שנגזרה גזרה כל הבן הילודה יורת השליחו, ועם ישראל התייאש והחליטו לפרק את המשפחות, לא עוד לגרום לכך שיהיו ילדים איך אנחנו שלא נלד, לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. לא רצו ללדת ילדים לבהלה, לא רצו לספק דם למרחצאותם של פאו, ומתוך היו שהחליטו לפרק את המשפחות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אז בראש חוצות הוא עושה חתונה להראות לא אלמן ישראל, ועוד עם ישראל יחזור ויחיה ויפרח, וצריך להמשיך ולחיות וצריך להמשיך ולהקים משפחות וללדת ילדים. לעומת זאת, וילך איש מבית לחם יהודה, פה זה היה כולו נסיגה, כולו ירידה של ממש. אלא שרוצים ללמד אותנו שכל אדם ואדם נידון לפי מעשיו. מאמרם, מה נשאר מאמרם? מאמרם נשאר הכל. משה, אהרון, מרים שמשתדכת בסופו של דבר למלכות בית דוד, לשבט יהודה. מאמרם הכל נשאר ממנו. ובמיוחד אותו ילד שנולד אחרי וילך איש, כשהוא מחזיר את אשתו, אז נולד משה. ואילו מהירידה של אלימלך, הוא הפסיד את הכל. ממנו לא יצא כלום. הוא, מחלון, חיליון, נגמרו. מה נשאר? הנשמה שהוא פדה, שהצליחו למשוך ממואב, רות, היא מתחתנת עם מישהו אחר בסוף, עם בועז, עם מישהו אחר, לא מצאצאי אלימלך בכלל. ומהענף ההוא של מלכות בית דוד צומח בסופו של דבר. הוא בסך הכל מתברר שהיה קטליזטור לעניין. דהיינו, החשבון האישי של כל אחד ואחד, הקדוש הוא דן איתו כפי שמגיע לו. אמרם במסירות נפש וילך איש, קיבל את השכר שהוא קיבל, ממנו יצאה המנוחה של משה. אלימלך, וילך איש שלו, הייתה ירידה כל כך גדולה, אז הוא נכחד, הוא נגמר, לא נשאר ממנו כלום. אבל זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא, התנך בא להראות לנו שהתוצאות גם מהטוב וגם מהרע פועלות לגאולה. הנה יש וילך איש אחד שכולו לטוב ויוצאת מזה גאולה, יש וילך איש אחד שכולו לרע ויוצאת מזה גאולה. הגאולה משתמשת בכל הכלים, במכירת השבטים למצרים, ובהליכה של עמרם במכירת השבטים את יוסף למצרים, ובמסירות הנפש של עמרם. הגאולה משתמשת בכל הכלים, בכלי הקדושה ובכלי הטומאה. כל אחד ישלם יקבל שכר לפי מה שמגיע לו, שכר או עונש, אבל כל המהלכים מובילים בסופו של דבר לגאולה. אנחנו יכולים לראות את הדברים, מה שקורה אצלנו פה בארץ ישראל. חוזרים יהודים לארץ ישראל, תחילת קיבוץ גלויות, מקווה שבעזרת השם עוד תצמח מזה גם כגאולה. מי היה? אז למעשה כך, אם היינו רוצים להיות מכירי טובה באמת, היינו צריכים לעשות ליד הכנסת מצבה גדולה, מצבת זיכרון גדולה לחיידקים של דלקת ריאות ולאשתו של הגר"ף אסתרחזי, משום שהם למעשה הקימו את מדינת ישראל. משום שהאשתו של הגרף אסתרחזי הייתה חולה בדלקת ריאות, ולא היה לבעלה כסף לרופאים, והוא מאוד אהב אותה. מה הוא עשה? הוא גנב מסמכים, הוא היה קצין בצבא הצרפתי, אז הוא גנב מסמכים מהצבא הצרפתי ומכר אותם לאויב בכסף כדי שיוכל לרפא את אשתו. בצר לו, כשהוא ראה שעולים על עקבות המעשה, אז הוא הטיל את האשמה על קצין צעיר יהודי בשם דרייפוס, כן? ואז היה משפט דרייפוס, ושם הגיע איזה יהודי מתבולל שהיה כתב של איזה עיתון שוויצרי בשם תיאודור הרצל, ושם נכנס לו הרעיון שצריך לעשות משהו בשביל לארגן מדינה יהודית. ובכן, אז מדינת ישראל למעשה חייבת את חייה, את קיומה, לאשתו של הרב אסתרחזי. מה היינו עושים אם היא לא הייתה חולה? אבל מה? ברור הדבר שהיא לא אשמה בזה, היא לא התכוונה שום דבר. אותו דבר שאתה מדבר על הרצל בעצמו, בלי שום ספק שהיה לו חלק במה שקורה כאן, אבל הוא בעצמו הוא לא התכוון לשם שמיים בשום פנים ואופן. הוא לא ידע מה זה, הוא לא התכוון לשם יהדות, הוא לא ידע מה זה, הוא התכוון לעם ככל העמים, שמשום מה הוא נרדף. הוא בעצמו לא מבין מדוע, הפתרון היחיד יהיה לבודד אותו מבין כל השאר. מה שקרה שארץ ישראל מתיישבת והולכת, ומהרצל לא נשאר כלום, כלום, כלום. את הבן שלו שהוא לא מל. מה? רחובות, כן, זה מבחינת משפחה. מבחינת משפחה. הבן שלו נהרג בלי להשאיר ילדים, הבת שלו התאבדה, ולא נשאר ממנו שום דבר, שום צאצאים. אתה רואה את התהליך, כמו שכתוב בנביא בישעיהו, יבש חציר, נבל ציץ, דבר אלוקינו יקום לעולם. זה לא חשוב מה אתה עושה. מה שאתה עושה, אתה תיתן דין וחשבון, אבל אתה לא יכול למנוע את הגאולה. אתה יכול לסגת מארץ ישראל. וילך איש מבית לחם יהודה אחורה. מבית לחם יהודה יוצא גואל. לאן הוא יוצא? הוא יוצא מבית לחם ירושלים. אבל פה יוצא מבית לחם מזרחה, לא מערבה. פה יוצא מבית לחם חזרה לכיוון, באותו מסלול שבו חזרו, באו בני ישראל. הוא נסוג לכיוון מואב. זה לא חשוב לאן אתה הולך. כדור הארץ עגול. מבית לחם אתה יכול לצאת חזרה. החזרה הזאת תהיה חזרה לכיוון ירושלים. איך שלא יהיה. הילך איש מבית לחם יהודה. פה יוצא הזרע הראשון שממנו יבוא משיח. אבל אם נחזור להתחלה, יש פה שלוש צרות שמתואר מצב הדור. הראשונה שבהם, וכפי שנראה מהביטוי הגרועה שבהם, זה ויהי בימי שפוט השופטים. ויהי בימי זה ודאי לשון רע, לשון צער. שפוט השופטים. מה קרה ויהי בימי שפוט השופטים? מה הצער שבימי שפוט השופטים? ובכן, אנחנו חוזרים חזרה למה שלמדנו בימי שפוט השופטים. סוף ספר שופטים מתאר לנו את המצב. בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. היה דמוקרטיה. זאת הייתה הצרה של שפוט השופטים, הייתה דמוקרטיה, לא עלינו ולא עליך. דהיינו, ברגע שאיש הישר בעיניו יעשה, אז זה גורם לכך. מה זה איש הישר בעיניו יעשה? אין איזשהו יושר אובייקטיבי שכולם כפופים אליו. איש הישר בעיניו יעשה. אותו אירוע של שבוע שעבר בנושא דמוקרטיה ושלטון החוק, אז הנחה אותו, זאת אומרת, העביר את ההנחיה לעיתונאי ההוא, קצין בדרגת סגן אלוף, שכשאתה ראית אותו, אז באופן טבעי אתה היית הסתובבת לחפש כיפה גדולה לראש, רק היא הייתה חסרה. קצין עם זקן גדול, לא מסודר, ככה זקן של מאה שערים, זקן גדול גדול גדול, לא יודע מה הוא עשה בזמן המסכות, ברור שהוא לא גילח אותו, משום שמאז ועד עכשיו לא יכול כזה זקן לגדול, זה זקן של 20 שנה, רק בלי כיפה, לא יודע איפה שכח את הכיפה. זה פשוט, זה אנשים שקל להם לחזור בתשובה, רק ישימו כיפה והכל יהיה בסדר. סיפר לי פעם אחד, היה לנו פעם תלמיד עם זקן הרצליאני גדול, הוא בא אליי ואומר לי, תראה, אשתי נלחמת כנגד הזקן. אומרת לו, אז תוריד אותו. מה? אתה מבזבז אנרגיה על דברים שהם לא הכרחיים. זקן זה חשוב, זקן זה טוב, אבל עם אשתך, אתה צריך עם אשתך על כל כך הרבה דברים עוד לעמוד, ולשלוח את הילדים לבית ספר דתי, ולעבור דירה למקום יותר דתי, כדי שתהיה באווירה יותר דתי. כל הדברים האלה הם דברים הרבה יותר מהותיים מאשר אם תלך עם זקן. אומר לי, אבל כבוד הרב, תמיד היה לי זקן ואף לא היה אכפת לו. כשהוא חזר בתשובה, התחילה להיאבק גם נגד הזקן. בקיצור, הפתיחה, המוטו של כל האירוע היה במילים האלה. בימים ההם, וזה היה הכותרת של האירוע, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.
אבל לא הסיפור
הישר.
אבל הסיפור מספר שמי שעשה משהו כן,
של פילגש בגבעה. ההפך, אנחנו בזמנו דיברנו ש... זה אחד הפלאים הגדולים, שלמרות שאין מלך בישראל ולא היה פיקוד מרכזי ולא היה, לא הייתה מערכת ביטחון עם יכולת עקיפה של צווי גיוס, באופן טבעי כאיש אחד חברים כל ישראל התקבצו ובאו. אבל זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, הכל יחסי. הנביא רואה את עצם העובדה שבכפר אחד יכול היה להיות מצב כזה שאנשים בני בליעל יעשו ויחפו עליהם. זה שאנשים בני בליעל יעשו זה לא נורא, בכל חברה יש שוליים, גם במדבר היו שוליים, אבל מצפים שהחברה תקיא אותה מתוכה. החרב יצא מן הכעס, הקצב יצא על עם ישראל בגלל שהייתה קבוצה שחיפו עליהם, חיפו עליהם, לא רצו לתת אותם, שבט בנימין הגן עליהם. זה פה יצא הקצב. ובאמת מצד שני, רואים שזה לא היה הפקרות מוחלטת, כמו שאתה באמת אומר. אבל עצם העובדה שדבר כזה יכול היה לקרות, ששבט שלם מחפה על מעשה כזה, זה מראה שאין שלטון מרכז, שאין מלך בישראל, שאין איזשהו אמת מידה מוחלטת שכולם חייבים לה. אם שבט שלם יכול ללכת ולהגן על כזה מעשה. האמת היא שאת תחילת ההתרופפות של המצב המוסרי של היהודים בארץ ישראל, הרי צריך להבין, מדובר בעם שלא, זה לא מכבר יצא מן המדבר, קיבל תורה, הגיע לארץ ישראל, הארץ המובטחת, אחרי ש-40 שנה נמקו במדבר בגלל חטא קטן יחסית. לא רצחו, לא גנבו, הוציאו דיבת הארץ רעה, במדבר הזה יתמו ושם ימותו, ודור שלם את במדבר, ודור חדש שספג בדמו את דם המדבר ואת התורה שכל הזמן למדו במדבר, כי לא היה מה לעשות שם. מגיעים לארץ ישראל, כתוב אצל יהושע בן נון שקברו אותו בהר געש. אומרים חז"ל, לא מצאנו בכל גבול ישראל, אומרים חז"ל, מקום שנקרא הר געש. אלא אומרים חז"ל, כשקברו את יהושע התעצלו ישראל מלגמול חסד עם יהושע. בכל הפסוקים לא כתוב, על משה רבינו כתוב 30 יום ספדו אותו. יהושע בן נון, שלמעשה קרא להם את הירדן וניהל להם את המלחמה הזאת בצורה פלאית כל כך, וכבש לפניהם את הארץ בלי חללים כמעט, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, הנהיג אותם 22 שנה, לא מוזכר ברמז. אצל מלאכים אחרים מוזכר איך שספדו אותו ואיך שקברו אותו, לא מוזכר שום מילה של הספד, מיטה וקבורה ולא עוד. לא מוזכר שהספידו אותו, לא מוזכר שביקרו אותו, שום דבר. בנים לא היו לו ליהושע, בנות היו לו, בנים לא היה לו, לא היה לו בן שיגיד קדיש על קברו. היה מקום לצפות ששבעתיים יעשו השתדלות, כן? אין לו בן שיגיד קדיש על קברו, אז האבא היה צריך כולו להגיד קדיש על קברו, כן? לא שומעים, אין שום רמז. חז"ל באים ואומרים, התעצלו בקברו של יהושע וגעש, חשב הקדוש הוא להגעיש עליהם את העולם. למה התעצלו? אז אומר ככה, כך כתוב במדרש, אמר רבי ברכי, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו געש, אלא שנתגעשו ישראל מלעשות חסד על יהושע, ליהושע, כך כתוב. באותה שעה, אומרים חז"ל, נחלקה ארץ ישראל, והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי, והיו ישראל עוסקים במלאכתם, זה עוסק בשדהו וזה עוסק בחרמו. הם היו, היה התגעשות אצלם כתוצאה מהקשר החדש שנוצר להם לחומר, קשר שקיבל גושפנקה רשמי, גושפנקה חוקית, גושפנקה תורנית, והיו כולם עסוקים איש בחרמו ואיש בשדהו, והתעצלו מלעשות חסד. העצלות הראשונה שאנחנו רואים זה התעצלות מלעשות חסד, קבורה, הספד, נקרא חסד של אמת. זה לא מסחר. אדם, בזמן שהם היו במדבר, לא היה להם עסקי מסחר. לא הייתה בעיה לעשות חסד. מתי יש בעיה לעשות חסד? בזמן שאדם מתרגל עכשיו, כל דבר שהוא נותן, הוא מקבל, אז מתחיל לעשות חסד. בזמן שהחברה בנויה כולה על חסד, לכולם יש את הכל, אין להם בעיה. בגדים, אין בעיה. שמלתך לא בלתה. אוכל, אין בעיה. אני לא צריך ממך אוכל. יש לי תמן שלי. מים, אין בעיה. כל אחד יש לו תמן שלו. אז מה נשאר? לא צריך לעשות מסחר, לא צריך לעשות שום דבר. אז נשאר, נעזור אחד לשני, נולד ילד, צריך עזרה בבית, צריך לעזור להכין, צריך לעזור לנקות, צריך לעזור לסדר, עוזר אחד לשני. כל זמן שלא מתרגלים לחיי מסחר, החסד נעשה באופן טבעי, וזה עדיין לא ראיה שהוא מושרש מספיק עמוק. ברגע שמתחילים להתרגל לחיי מסחר, לחיי עבודה, פה יש סכנה. אדם פתאום מתחיל להתרגל, אני לא מקבל שום דבר בחינם, מה פתאום שאני אתן משהו בחינם? יש שיר של שאול טשרניחובסקי שנקרא ברוך ממגנצה, שבשיר הזה מתואר כיצד הפורעים הרגו את אשתו ואת ילדיו, והוא חוזר הביתה, לבית השרוף שלו, לבית שהוא מוצא שהבית הולך ונשרף, ויש שם קן של ציפורים, שכל הזמן הקן הזה היה בשבילם סמל, והקן הזה, האש מתקרבת לקן הזה, הוא מתאר כיצד הוא עומד ליד הקן שהולך להישרף וחושב, להציל את הציפורים או לא להציל את הציפורים? אז מחות הוא לא מציל את הציפורים. וכי כשהאש באה לשרוף את הקן שלו, היה מישהו שבא להציל? גם אני לא אציל את הציפורים עליו. זאת הרגשה שמגיעה לאדם כשמתחיל לעבוד, מתחיל להתאמץ, וזה עד הפך תאכל לחם, זה כבר לא בא מן השמיים. אז אם אני עובד בלי שאני אעבוד, האדמה לא נותנת לי אוכל. מה פתאום שאני אעשה איתך חסד? כל חסד אחר הוא יכול להיות גם כן בגדר של מסחר. שמור לי ושמור לך. איזה חסד הוא לא גדר של מסחר? חסד של אמת. חסד של קבועה. אמת כבר לא יכול להחזיר לך שום דבר. העם היהודי לא עמד בניסיון הזה של שדה וקרן. ניסיון שרק אם בצד השדה והקרן ממשיכים לעשות חסד, עומדים בו. כי אז מתחיל החסד לקבל משמעות אמיתית. התמונה הראשונה שנותנים לנו חז"ל בהידרדרות של המצב הזה, זה לא מספידים את מי? את יהושע בן נון. הם חסד של אמת, חסד בלי קבלה. התחילו להיות עם של שמור לי ושמור לך. וזה ממשיך הלאה ומגיע בסופו של דבר למצב של איש הישר בעיניו יעשה. וחז"ל אומרים ככה, 70,000 איש שנהרגו בגבעת בנימין, שם נאמר באמת איש הישר בעיניו יעשה, מפני מה נהרגו? לפי שהיה לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר אמהם להילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מערכובותיהם, ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללחיש, יום אחד לבית אל, וכן בכל שאר מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה, בשתיים, בשלוש, עד שהתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולן שברא. והם לא עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם, כל אחד ואחד מהם נכנס לחרמו ולשדהו, ואומרים שלום עלייך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את התורח. חכמי ישראל, גם הם, לפי דרגתם הגבוהה מאוד, יש להם תביעה. אתם הייתם צריכים להשליך נפשכם מנגד, לעזוב את כל ענייניכם הפרטיים, וללכת אל העם, ולהתחיל ללמד, פה תורה ושם תורה, תוך כדי שתהיה קליטה טובה בארץ, עם השדות והקרמים, להוביל אותם בצורה כזאת, עם דוגמה אישית, איך בכל זאת עושים חסד. בתורת חסד הלשונה, אומרו חז"ל, וכי יש תורה שהיא של חסד, ותורה שאינה של חסד, אלא תורה של חסד זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים. ותורה שינה של חסד זה שאדם לומד תורה ולא מלמדה לאחרים. ודורשים הם פה תורה של חסד. אם אתה תראה דוגמה על ידי שאתה מלמד תורה של חסד, שהתורה שלך, אתה מתעסק בתורה, שיהיה תורה של חסד. אבל חתם סופר אומר דבר מאוד מעניין. כתוב בחז"ל, אם דומה הרב למלאך השם צבאות תורה יבקשו מפינו. פתרו לנו את הבעיה. תמיד שואלים אותנו, בסדר, עשה לך רב, איך בוחרים רב? אז חז"ל פתרו לנו את הבעיה. כתוב בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות. אם דומה הרב למלאך השם צבאות תורה יבקשו מפיו, ואם לא, לא. בקיצור, כשאתה הולך לעשות לך רב, תבדוק אם הוא דומה למלאך. מה הבעיה? והרי איך נראה מלאך? כל אחד יודע. מי לא ראה מאיתנו מלאך ככה? אז מה עזרו לנו חז"ל בזה שהם אומרים, אם דומה הרב למלאך השם? איך רואים הרב דומה למלאך השם? אומר החתם סופר, מה זה מלאך? מלאך זה שליח. למי קוראים שליח? למי שכל המהות שלו זה השליחות. מלאך אין לו שום דבר מעצמו. אין לו שום דבר מעצמו. כל המהות שלו זה השליחות. הוא לא מקבל שכר, הוא לא מקבל עונש, אין לו בחירה. כל המהות שלו וכל החיות שלו וכל הקיום שלו זה מהשליחות שהוא מבצע. מלאך זה השליחות בעצמותה, זה נקרא מלאך. זה לא אדם שעושה שליחות. זה לא איזשהו יצור עם כנפיים שעושה שליחות. השליחות זה מלאך. השליחות זה מלאך, השליחות בעצמה, זה הכוח הרוחני של השליחות, זה מלאך. זה המלאך. מכירים את הבדיחה? היה בתקופת הנודע ביהודה, אני כבר סיפרתי את זה פעמיים פה לפחות. היה בתקופת הנודע ביהודה, יהודי אחד שישב וכתב 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 בסתר, ואף אחד לא ידע מה הוא כותב. ידעו שהוא כותב חידושי תורה קדושים ונשגבים, והוא היה כל כך ענב שהוא לא הראה לאף אחד מה הוא כותב. וכולם כבר חיכו, היה זקן, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויקח אותו אליו, כדי שסוף סוף כולם יוכלו ליהנות מהחידושי תורה שהוא כותב שם בספר. עד שבסוף ריחם עליהם מלאך המוות ולקח אותם, אלא מה? לפני שמלאך המוות לקח אותו אליו, הוא השאיר צוואה שיקברו יחד איתו את כל הכתבים. באו לנודע ביהודה, שאלו את הנודע ביהודה, מה לעשות? מצד אחד מצווה לקיים את דברי האמת, מצד שני, איך אפשר לקבור חידושי תורה כאלה ולגנוז מעם ישראל את כל האור של התורה, מי יודע מה מפסידים פה? אז אמר להם, נודע ביהודה, תביאו לי חוברת אחת. הביאו לו חוברת אחת, וזה היה בדיוק חידושים על פרשת השבוע, על פרשת ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויחלום והנה סולם מוצב ארצה הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. יש לו שאלה, וקשה, כידוע למלאכים יש כנפיים, שנאמר שיש כנפיים, שיש כנפיים לאחד, אז הוא אומר סולם. אז הוא אומר, וצריך לומר שהיו מלאכים קטנים שטרם צמחו להם כנפיים. נודע ביהודה סגר את החוברת ואמר, אתם יכולים לקבור את הכל. מלאך זה שליח, זה המהות של המלאך, זה לא מישהו שיש לו כנפיים שהוא גם שליח, המהות של המלאך זה שליח, זה מלאך. רב הדומה למלאך זה ככה, נניח בישיבה בבתי ספר בחינוך עצמאי בכיתה ד', מתחילים בכיתה ג', למעשה התחלנו בשליש האחרון ללמוד גמרא. מה התחלנו ללמוד? אלו מציאות, ככה התחלנו אנחנו וככה מתחילים בכל מקום. אלו מציאות זה גמרא שמתחילים בכיתה ג' ועד גיל 80 אפשר ללמוד את זה ברמה, אבל זה גמרא שקל להיכנס איתה להרבה פונקציות של הגמרא. עכשיו, מורה בכיתה ג', אני יום אחד, שבוע שבוע פגשתי את המורה שלימד אותי בכיתה ג', ההבדל היחיד זה שכשהוא לימד אותי בכיתה ג' הוא נוסע על אופניים והיום הוא נוסע על וולבו, אבל מאז ועד היום הוא מלמד בכיתה ג' או בכיתה ד', אותו מורה. אז הוא גם בא ואומר, יהודי תלמיד חכם, אין לו פרנסה, הולך ללמד ילדים, בסדר, היום הוא מלמד אותם אלו מציאות, שנה הבאה יבוא ילדים חדשים, צריך ללמד אותם אלו מציאות, משום ש זה לא, זה שאני כבר למדתי זה שנה שעברה ולי, אותי זה לא מקדם, זה לא אומר שזה לא מתאים להם, אז הוא מלמד אותם עוד פעם. אחרי חמש שנים הוא כבר יודע את זה בפה, הוא רוצה לדעת עוד דבר, הוא רוצה לנצל את הזמן גם בשבילו, אז הוא מחליט ללמד אותם משהו אחר. אומר חתם ספר, זה לא רב הדומה למלאך. רב הדומה למלאך זה רב של, שכל מה שהוא מלמד זה, כל כולו זה לטובת התלמידים, הוא בעצמו לא בתמונה בכלל, אין לו שום צורך עצמי. כמו שהגמרא מספרת על רב פרידה, שהיה לו תמיד שכל דבר היה לומד, היה צריך ללמד אותו 400 פעם, הדברים הכי פשוטים 400 פעם, ופעם אחת מישהו דפק בדלת ואמר, אני כל פעם, אני עוד מעט יבוא, אז התלמיד הזה אמר לרב פרידה, אחרי שגמרו אותו 400 פעם, לא קלטתי את העניין, משום שכל פעם חשבתי עוד מעט אתה תצא, אז לא הייתי מרוכז, אז הולך ולימד אותו עוד פעם 400 פעם. ואז הגמרא מספרת איזה שכר קיבל רב פרידה שם. זה רב הדומה למלאך. רב הדומה למלאך. זה מה שאומרים כאן, תורת חסד הלשונו, אותם אנשי סנדרין, אותם ראשי סנדרות, היו צריכים לקחת ברזלים, לתפור אותם, לקשור את הברזל, את הבגדים שלהם, היו הולכים עם חלוקים רחבים, שהם מפריעים להליכה, אז היו צריכים להפשיל את שולי החלוק, לקשור אותו בברזל, שלא ייפול, כדי שתוכל מהר ללכת ממקום למקום, כדי להפיץ תורה. לא עשית את זה. אתה לא עשית את תורתך, תורת חסד, אז הם לא עשו את העבודות בשדה וכרם, עבודות של חסד. מילא, פה התחילה ההידרדרות שבסופו של דבר איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד לעצמו, אני עושה מה שטוב לי, אני לא מתחשב בכלל, איש הישר בעיניו, מה שטוב לי, כל אחד והאמת שלו. זה בדיוק הדמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה כל אחד ואחד מותר לו לעשות מה שהוא רוצה בתנאי שהוא לא יפריע לשני יותר מדי, כדי שהשני לא יפריע לו. אם היה אפשר שאני יפריע לשני בלי שהוא יפריע לי, אז הייתי מפריע, נחפק. אבל זה לא ישתלם בסופו של דבר. אז לכן, כל אחד, ומפה נולד שולחן ערוך שלם. מה מותר לך לעשות, מה אסור לך לעשות. ישבו שם שני האנשים האלה, מגוש אמונים ומשלום עכשיו, וכל אחד יתפלפל באיזה שלב הוא לא ישמור לחוק. כן, אז זה לא ישמע לחוק ברגע שהחוק, יתברר לו שהחוק אומר לו להרוג ערבים יותר מדי, והוא לא ישמע לחוק ברגע שהחוק יגיד לו שצריך לעזוב את ההתנחלויות יותר מדי, וכולם מתפלפלים כל אחד מתי הוא לא ישמע לחוק. אותו חוק שבני אדם יצרו, הם בעצמם בני אדם, הפה שעשה או הפה שהתיר. אם האדם יוצר את החוק, אז אדם יכול להרוס אותו מתי שהוא רוצה. כן? במשפטים בנירנברג, כל הקצינים הנאצים, פה אחד, אמרו שהם היו בבעיה. למי הם צריכים לציית? לצו ההיגיון או לצו של הפירר? וכולם החליטו שצריכים לציית לחוק של המדינה.
או רק של מאמן.
מה תגיד לו? לא לציית לחוק של המדינה. איפה הקו האדום? כן? אז יש כפר קסם. אז מה? בסדר. אז לא היה צריך לציית לחוק. ואם אני יותר רגיש מיהו, ואם בשבילי גם כן, כשאומרים לי לשלם מס הכנסה, וזה כולל לסבסד את תיאטרון חיפה, אם הצגת נפש יהודי זה גם כן בשביל ייהרג ואל יעבור, אז אני לא משלם מס הכנסה. והשלישי יגיד שבשבילו אני יודע מה, הוא יביא תעודה מפסיכולוג ומרופא, שאם הוא, אם הוא רואה אפילו בטלוויזיה אדם עם זקן ועם פאות, אז זה, זה, זה גורם לו מחלה שהוא שבוע ימי לא יכול לעבוד, אז הוא יגזור לו את הפאות. אז מה? למה לא? איפה הקו האדום? אין קו האדום. אם האדם יוצר בעצמו את מערכת, אם האדם מתחיל להיות אגוצנטרי והוא בעצמו במרכז מערכת החוקים שלו, והוא בעצמו, יש שופטים? לא, ברגע שזה איש הישר בעיניו יעשה, ממילא הצד הבא זה דור ששופט את שופטיו. ובמושג דור ששופט את שופטיו יש שתי משמעויות. המשמעות האחת זה שכיוון שהשופט יונק את מקור סמכותו מהעם, יש פה בעיה. אני עכשיו ברב בדרך לפה שמעתי ברדיו שנגיד בנק ישראל אמר בשיא הרצינות, לא יודע, לא אחד באפריל היום, אולי לכבוד אחד במאי הוא אמר את הבדיחה הזאת, לא יודע, בשיא הרצינות הוא אמר שהוא לא מעלה בדעתו שממשלת ישראל לא תקבל את מה שאמר היועץ המשפטי לממשלה שהוא הפוסק האחרון בעניין. אני חושב שאתה גדעתם בנורמלים את זה, השתגעתם על כל הראש, פוסק אחרון הער, פוסק אחרון הים, מאיפה הוא יונק את סמכותו? ממערכת חוקים שחוקקה הכנסת. מאיפה הכנסת יונק את סמכותו? מהעם. אז מה זה פוסק אחרון? ואם מחר יחליט לעשות פה חוקי סדום, תקום מפלגה ותגיד סדום, כל מי שנותן צדקה לעני מורידים לו את האור, ואסור לתת, אסור זה, וצריך לגייס בני ישיבות סדום. אז בגלל זה, אז בגלל זה, זה לא יהיה חוקי? זה יהיה חוקי. אם איש הישר בעיניו יעשה, אם מקור הסמכות של החוקים זה העם, זה האיש הפרטי, מה פירוש? הוא הפוסק האחרון. ממילא הדור שופט את שופטיו. הדור שופט את שופטיו, הדור פתאום בא לשופט ואומר, תשמע, אתה לא מוצא חן בעיניי מה שאתה אומר. איך אמרו? מבקרת המדינה טעתה בשיקול הדעת בנושא של ערכות המגן. לא בנושא של משרד הפנים חלילה, כי שם זה שר דתי, תבינו את ההבדל. אבל בנושא של משרד הביטחון היא טעתה בשיקול דעת. כשדתיים אמרו את זה, אז יגידו, אבל להם מותר. איש הישר בעיניו יעשה, מוביל לדור ששופט את שופטיו. זה הגולם קם על יוצרו. זאת הבחינה אחת. הבחינה האחרת של דור ששופט את שופטיו שאומרים חז"ל, משום שבחברה כזאת שאיש הישר בעיניו יעשה, אז גם השופטים בעצמם הם איש הישר בעיניו יעשה. איך אמר לי עורך דין חוזר בתשובה שהיה חברותא שלי, התלמיד שלי, היה חברותא שלי, הוא היה תובע משטרתי, הוא היה עורך דין בשירות המשטרה, אז הוא אמר ששופט מחוזי אחד בבית המשפט השלום בתל אביב שעוסק כל ימיו במשפטי סמים, הוא בעצמו מכור לסמים. ומאיפה אתה יודע את זה? שאלתי אותו, אז הוא אמר, שמע את זה מהפילגה שלו. זה שופט בישראל, זה לא מפריע לו בכלל לפסוק גזר דין מאסר לזה ולזה, כי הוא נתפס והוא עוד לא נתפס. פקד במשטרה, היום שמענו, רצח איזה אישה. מה זה נוגע? בדבר שבע. אם באמת הפילוסופיה שכל אחד צריך את הזה, היום שמענו בחדשות גם כן, שחוק המדינה אומר שחברי כנסת צריכים להציר על הכנסותיהם הצדדיות, אז 60 חברי כנסת הצהירו. דיינו, כל אלה שלא היה למה להציר, הצהירו. מתוך 120 חברי כנסת, 60 הצהירו. אז בואו נגיד, שרי הממשלה פטורים, סגני שרים פטורים, בסדר. אז 30 נוספים חסרים. 30 נוספים. מבינים את האבסורד, בסדר, מחר מוחרתיים הצהירו. החוק אמר שעד 6:45 היו צריכים להציר. אז למה הם לא הצהירו? מה? מה אתה אומר? כן, נכון. לא, אבל הרעיון הוא פשוט. זה בקל וחומר. אם אתה, שאתה אזרח פשוט, יש לך פריבילגיה לעשות מה שאתה רוצה, אני, שאני חבר כנסת, ודאי שיש לי פריבילגיה לעשות מה שאני רוצה. וכי מפני שאני זכר הפסדתי, או כמו שאומרת הגמרא, בגלל שאני חבר כנסת הפסדתי, הרי אני נבחרתי רק כדי להרוויח, לא כדי להפסיד, שיהיה ברור. אז זה דבר ששני האספקטים הללו, הם פועל יוצא של איש הישר בעיניו יעשה, לא יכולים להיות אחרת. לא יכולים להיות אחרת. אם אדם, כל אחד בעצמו עושה מה שהוא רוצה, ממילא השופטים יונקים את סמכותם מהקהל, ממילא תמיד יהיה ביקורת על השופטים כשהם לא עושים את רצון הקהל. והשופט בעצמו גם כן הוא איש. וכי מפני שאני שופט הפסדתי, אז גם הוא איש הישר בעיניו יעשה. למה לא? זה הייתה כמובן ברמות של הדורות הללו, כמו שאתה הערת באמת נכון, שאחרי הכל, אחרי כל האיש הישר בעיניו יעשה, בכל זאת זה היה מצב כזה שבלי צווי גיוס התייצבו כאיש אחד חברים, אבל שלמות לא הייתה שם. אותה שלמות שאנחנו חותרים לבנות אותה, שמגיעה לאיזשהו סי בזמן קצר בתקופת שלמה, לא הייתה שם. וגם בתקופת שלמה לזמן קצר לא הייתה שם. והי בימי שפוט השפטים, ויהי, ויהי רעב בארץ, רעב בארץ. פסוק בעמוס אומר, הנה ימים באים נום השם והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי נשמע את דברי השם. אז יש את דבר השם, יש שתי אפשרויות להבין את הפסוקים הללו. אפשרות האחת, שיש פה בשורה אדירה, שהנה ימים באים, וכך אני הבנתי את זה תמיד, הנה ימים באים נום השם, יבוא דור כל כך טהור שכולם יהיו רעבים ללחם ורעבים למים ורעבים לשמוע דבר השם. תמיד זה הצליל שאוהבים לצטט את הפסוקים, וגם אני חטאתי בכך שתמיד ציטטתי את הפסוקים בצד הזה. האמת היא שזה לא הפשט, האמת היא שהפשט זה במסגרת נבואות התוכחה, הנבואה. כן,
המשך של הפסוקים,
מה כתוב במשך?
המשך בא ואומר שנעו
מים לים לחפש ולא מצאו, לחפש דבר השם ולא מצאו. אז אומרת הגמרא, באמת וכי ייתכן שתורה משתכחת, אלא לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. נכון, בהמשך הפסוקים רואים שזה לא הפשט, אלא להפך. מה זה רעב? רעב זה לא רק רעב זה לא שאדם רעב, רעב זה שאין מה לאכול. בעברית זה אותה מילה, באנגלית יש שני מילים נפרדות, I'm hungry או starving from hunger, ויש מילה אחרת לגמרי לרעב שאני לא זוכר אותה. איך הוא רעב? יש מילה אחרת לגמרי לרעב, לרעבון, מילה אחרת לגמרי. פה מתכוונים לרעב משמעות כמו שהיה ויהי רעב בארץ, ויהי רעב בארץ, כמו שכתוב אצל אברהם, אצל יוסף. דהיינו, לא יהיה מי שייתן אוכל, אבל לא יהיה מחסור בלחם, לא יהיה מחסור במים, יהיה מחסור בדבר השם. זה כללה איומה ונוראה.
אין הפתרון.
מה?
אין הפתרון, זה לא
אוכל מזדה מואב
ויפול שם.
לא אוכל מזדה מואב, נכון? זה דבר שאין לו פתרון, ולא רק זה, אלא צריך לזכור שמי שהיה במחנות מכיר את התופעה הזאת, כל המומחים מדברים עליה, שהאנשים הוותיקים לא הרגישו רעב כמו שהאנשים החדשים. מתרגלים ברעב, המערכת מתרגלת, לא מרגישים את הרעב. וכשאדם כבר לא ירגיש בכלל את הרעב, זה סימן שהוא עבוד. אדם לפני שהוא מת לא ירגיש בכלל כבר כלום. בכל מחלה זה כך, שלב מסוים כואב מאוד, שלב מסוים כבר לא כואב, יש שלב שעוד לא כואב, ויש שלב שכבר לא כואב, שכבר לא כואב. הרעב מבחינה רוחנית הוא הרעב הכי מסוכן מבחינה זו שכבר לא יהיה כואב. זה הרעב שהכי מהר לא מרגישים בו בכלל, לא מרגישים בו, לא יודעים בכלל עד כמה שחסר כל כך הרבה אנשים. וכשיודעים, כשאדם רעב ללחם והוא יודע שהוא רעב, אז הוא הולך ואוכל לחם. אבל כשאדם רעב לדבר השם, הוא לא תמיד יודע שהוא רעב לדבר השם, אז לפעמים הוא מגיע לכל מיני דברים אחרים. הוא מנסה לספק את נשמתו מכאן, מנסה לספק את נשמתו מכאן, ועובר מקצה אחד של העולם, ונעו מים אל ים ולא מצאו. זה מה שקורה היום אצלנו ובארצות הברית. עוד יותר, יש לי ספר שנקרא Juice for Nothing, שהספר הזה, הכותרת הזאת זה המשפט שאמר אחד בארצות הברית, הוא אמר, הבעיה שלנו היום זה לא שיש כל כך הרבה יהודים, Juice for Jesus ו-Juice for Reverend Mooney, אלא שיש לנו כל כך הרבה Juice for Nothing, יהודים בשביל כלום. וכיוון שיש יהודים בשביל כלום, יהודים שאין להם שום דבר של יהדות, הם מחפשים. אז אתה מוצא אותם בכל מקום, אצל המוני ואצל הרי קרישנה ואצל המהרג'י ואצל המדיטציה הטרנסנדלית ואצל הסנטולוגיה ואצל האימן וכל הכתות שבעולם. אתה רואה אחוזי יהודים הולכים וגובים, כי הנשמה של היהודי מחפשת, ונעו מים אל ים ולא מצאו. סיפור שהיה אצלנו, בחור שלומד אצלנו בישיבה היום, הוא הזה למד באיזשהו מקום, התחיל לחפש, הגיע לאיזשהו מקום ששם למדו קצת תורה, פגש איזה בחורה, אבל שם למדו בעיקר גמרא, והוא מצא, זה לא דיבר אליו בשלב הזה. בחורה הזאת לקחה אותו למיסיון המורמוני בירושלים. התבשרנו שהכנסת ישראל החליטה השגרירות הנוצרית לא עוסקת במיסיון. ממתי נוצרים עוסקים במיסיון? רק הדתיים עוסקים במיסיון. השגרירות הנוצרית לא עוסקת במיסיון. אחר כך רוצים שאנחנו נתייחס ברצינות למה שהם אומרים. אני לא מבין אותם. לא עוסקים במיסיון. זה כמו שבית המשפט החליט שהתנועת רץ היא לא תנועה אנטי-דתית. פתאום. החליטו ש$100,000 קנס את עיתון חרדי שטען שתנועת רציה אנטי-דתית. בית משפט במדינת ישראל החליט לחייב $100,000 עיתון חרדי, קנס שלא היה כמוהו באנגלי נושאים כאלה, מתוך טענה שתנועת רציה לא תנועה אנטי-דתית. מה פתאום תנועה אנטי-דתית? התנועת רציה לא תנועה אנטי-דתית, והשגרירות הנוצרית בישראל תנועה סובלנית אוהבת מדינת ישראל, ומתי נצרות עוסקת במיסיון? ואחר כך רוצים שנתייחס ברצינות למה שהם אומרים. אני לא מבין. זה שהם אומרים את זה, זה אני מבין, אבל איך הם רוצים שתייחס ברצינות אחר כך, אני לא מבין. טוב. איש הישר בעיניו יעשה, אפילו את העובדות מציגים כפי שישר בעיניהם. אז הבחור שכזה הגיע למיסיון המורמוני. ושם הוא התקבל לקהילה, והתבילו אותו לנצרות. התבילו אותו לנצרות. הגיעה מלחמה במפרץ, והחברה שלו, יחד עם כל שאר אוהבי ישראל הגדולים, התעופפה לחוץ לארץ. הכנסייה ממנה להם את הנסיעות. הוא בא לכנסייה, הוא בא לקומר, הוא אמר לו, גם אני רוצה. אמר לו, לא, אתה לא משלנו. הוא אמר, אני לא משלנו. הוא התנצר, רשמית, הוא התביל אותו עם המים הקדושים שלהם, עשה לו אמבטיה. הוא אומר לו, אפילו, הוא אומר, אם הייתה אפשרות לטבול אותך, בנער של זפת רותחת, אז אולי אפשר היה להוציא ממך את הכתר. איזה כומר חכם. הבחור הזה בבת אחת תפס מה קורה, רץ משם ישר לכותל המערבי והתחיל לבכות. מהכותל המערבי הוא הלך, התיישב על מונית, והוא ידע שבמיסיון יש מטפלים פעילים. אז הוא אמר, תיסעו לפעילים. הנהג במקרה ידע איפה הפעילים, הביא אותו לחוב יונה, שם יש את הפעילים. ומשם שלחו אותו אלינו לתורה ואמונה, בחור היום יושב ללמד תורה. והנשמה השתוקקת, יהיה רעב בארץ. ויהי רעב בארץ, ויהי רעב בארץ, ויהי בימי שפוט השופטים. אם זה דור ששופט את שופטיו, אם זה דור שכל הישר בעיניו יעשה, אז ממילא יש רעב בארץ. ומי השם ברעב שהיה בארץ? אז כבר ציטטנו. אותם ראשי סנהדריות. שלא לקחו ברזלים במותניהם ולא עשו את תורתם תורת חסד, שעל חשבונם זוקפים את האסון של פילגש בגבעה גם כן. והנה, וילך איש מבית לחם יהודה, איש, ולא סתם אדם, איש, איש זה תמיד לשון חשיבות, והאיש משה ענב מאוד, איש זה תמיד לשון חשיבות. וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בזדי מואב, הוא ואשתו ושני בניו. השם האיש שלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה. כבר ידענו את זה. ויבואו שדה מואב, והיו שם, הולכים לגור, בסוף באים, בסוף גרים, ובסוף מתחתנים גם כן, כן מגיירים, לא מגיירים, שתי דוד בזוהר. דעה אחת אומרת שקצת כן גירו אותם, דעה שנייה אומרת שלא גירו אותם עדיין בכלל. התהליך ההידרדרות שמוצג פה הוא מועץ מאוד, מועץ מאוד. ברגע שאבן מתחילה להידרדר מהאר, אז היא גורפת אחריה, גורפת אחריה. הולכים, אז חז"ל אומרים, למה הוא הלך? כי הוא לא רצה לעשות חסד. הוא למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו גם כן אמר לבנים, למה תתראו? למה תתראו שיש לכם... מה לאכול? אז גם הוא לא רצה, הוא היה אדם עשיר, הוא לא רצה שיראו שיש לו כסף, אז הוא הלך לשדה מואב, עיני כל העם נשואות אליך, אתה המנהיג, תארו לעצמכם שאחרי מלחמת ששת הימים התחילו להישמע רננות בציבור, שבמלחמת ששת הימים, אני לא רוצה לתת שום סימנים מזהים למי שלא שמע, לא שמע את הרננות הללו, אחד האנשים שהיו אמורים להיות בראש המערכת התמוטט פשוט, כן, התמוטט, ואז שמו עליו את משה דיין, שהיה לו כנראה עצבים הרבה יותר חזקים. תראו לעצמכם דבר כזה מתפרסם בציבור. אני זוכר בזמן המלחמה האחרונה, ליל שבת אחד, כשהרדיו שלי התחיל לפעול מהגל השקט, הייתה הזעקה, הרדיו התחיל לפעול, ופתאום שמעת את נחמן שי, אני הייתי בגלל הקטע הזה הייתי מפטר אותו, נושם ונושף וקולו רועד. לא, לא, בפעם הראשונה זה הטבעי. אני מדבר על משהו אחר. פעם הראשונה זה הטבעי, פעם הראשונה כולם לא ידעו לקראת מה הולכים. אז זה באמצע. ואז, אני לא יודע, היו בטוחים ששם קרה משהו. האמת שהוא רץ פשוט. הוא רץ והוא הסביר שהוא רץ, אבל מי ימין לו? מי ימין לו? האמת שהוא רץ. אבל זה נשמע כל כך נורא, ואתה... ושמעת אחרן תגובות מכל מיני אנשים שאיך הוא דיבר. אדם שנמצא ליד הברזים, אדם שנמצא ליד ה... מקור הסמכות, אם הוא מתמוטט אז מי לא מתמוטט? והיהי רעב בארץ, יש על מי לסמוך, יש פה אלימלך, יש פה את המנהיג, המנהיג יושב, יתקסו את זה, יודעים שאין פתרון, יש בעיה של גשם, אין פתרון, גשם צריך לבוא, הרי לא יכולים להביא גשם מהארץ, גשם צריך לבוא מהעננים. אבל כל הזמן שרואים שהמנהיג מחזיק מעמד, מספרים, יש תיאור והיה לו גם לחלקל, אפילו בלי זה, אפילו לא ידעו את זה, היה לו והוא ברח, כן, אפילו בלי זה אני אומר, אפילו עצם הנוכחות שלו לקראת סוף החיסול של גטו ורשה, יום אחד הגיעה הודעה ליודנראט שהארכי הגמון של ורשה מטיל את חסותו על שלושת רבני האחרונים של ורשה. היה שם רב דוד שפירה, רב מנחם זמבה והרב אורנשטיין, שלושת רבני האחרונים של ורשה, השאר כבר כולם היו בטרבלינקה. זה היה הצביעות של הכנסייה, שכל המלחמה הם השתעשו בתקווה שהיטלר יהרוס את כל, יהרוג את כל העם היהודי, והם שיתפו פעולה לפעמים בפועל ולפעמים בשתיקה, מעטים סייעו ליהודים. אבל לקראת סוף המלחמה כשראו שזה לא מצליח והם ידעו שאוטוטוט עוד מעט יתחילו הקולות גם נגד הכנסייה, אז המדיניות הייתה לנסות להציל כמה יהודים חשובים כדי להראות הנה אנחנו הצלנו יהודים. ואז הגיעה הידיעה לגטו ורשה, וזה היה בזמן שכבר כולם ידעו לאן הולכים, והייתה אווירה בגטו רק לברוח, רק לברוח. לילה אחד קראו, הודיעו לשלושת הרבנים הללו, רב דוד שפירה, רב מנחם זמבה והרב אורנשטיין, להתייצב במשרדי היודנראט למחרת. הם כבר לא ידעו איזה גזרות חדשות עומדים להודיע להם. ואז הודיע להם ראש היודנראט שבלילה הם התכוננו לעבור אל העיר, לצאת מן הגטו, משום שהארכי הגמון יכולת להטיל את חסותו עליהם ושם הם יהיו מוגנים. הדברים הללו שאני מספר מצוטטים בספרו של יהודי בשם, לא זוכר את שמו, הוא כתב ספר קצון בטבח, חוברת שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ובסוף החוברת הזאת הוא מביא את הסיפור הזה. הוא אומר, הסתררה דממה עד שבסוף רב דוד שפירה פתח ואמר, אני הצעיר שביניכם, אין החלטתי מחייבת אתכם, אני יודע שאנחנו לא יכולים כבר לעזור להם, אבל אני לא יכול לעזור אותם לבד, עצם העובדה שאני נשאר איתם תעזור להם ברגעים האחרונים שלהם. ואז הוא אומר, כולם פרצו בבכי סוער ושלושתם פאחד אמרו, אין לנהל מסע ומתן בעניין הזה. ושלושתם, חוץ מרב דוד שפירה בעצמו שמצל ברגע האחרון שלא באשמתו, והוא נשאר לספר את הסיפור הזה. עצם העובדה שאתה נשאר, עצם העובדה שאתה נשאר, זה לא נורא אם במלחמה הזאת זה שאדם פה, אדם שם, עזב, זה לא היה נורא, זה גם כן לא הוסיף למורל. אבל אם היינו שומעים למשל שממשלת ישראל מעבירה את משכנה לזה מתל אביב למשל, למרות שכולם יודעים שהמקום שהם ישבו בתל אביב זה המקום הכי מוגן במזרח התיכון, כולם יודעים את זה, איפה שהם ישבו שם בתל אביב זה מקום מוגן, יש שם בונקר עם לוחמה כימית, לוחמה אטומית, לוחמה ביולוגית, הם מוגנים לחלוטין שם. אבל בכל זאת, אם היו יודעים שהם קמים ועוברים לאילת, היה פה משבר אדיר. למרות שמדובר במנהיגות שאם אתה רוצה לדעת מה הערכת הציבור עליה, תשאל כל אחד מה אומר על השני ותאסוף ביחד. בכל זאת, זה משהו. פה אלי מלך, אליי תבוא מלכות, אתה טוען לכתר המלוכה, עכשיו אתה עוזב, עכשיו אתה עוזב. יש לך פה תיאור של מצב של אפס אסור עצור ועזור, וזה הכלל. כל פעם שמגיעים לשפל כזה מתחילה לצמוח גאולה. שיא השיאים של הריקבון מתחיל הצמח לפרוח. וכבר בתוך הפסוקים הללו מדגישים לנו פעמיים לאן זה הולך. פעם אחת כתוב וילך איש מבית לחם יהודה, ופעם שנייה כתוב אפרתים מבית לחם יהודה. גם הוא מבית לחם יהודה, גם הם מבית לחם יהודה, מתכננים פה משיח, הולכים להביא משם משיח. איך? איך מביא משם משיח? זה סיפור של מגילת רות. איך מתוך שיא השפל הזה מתחילה דווקא שם לצמוח גאולה. תודה רבה.